טוב, שלום לכולם. חברים, אנחנו נמצאים היום בשיעור 10 מתוך 10 בשלוות הנפש, שער ביטחון חובת הלבבות. אני לא אומר שיעור אחרון, בגלל שבעזרת השם נעשה עוד שיעור שיעמוד בפני עצמו, שנעשה סיכום עם מצגת מסודרת ככה על כל שער הביטחון. אבל מבחינת נקרא לזה הסדרה הזו של שער הביטחון, אז אנחנו מגיעים פה לפרק האחרון, פרק ז', שזה יוצא לנו שיעור 10, כי היה לנו כמה פרקים שפיצלנו לשני חלקים, והיינו גם הקדמה. אני לא אעשה שוב חזרה על כל הדברים, כמו שאני נהגתי לעשות בכל השיעורים הקודמים, מפני שכאמור יש נעשה עוד שיעור שבו נעשה סיכום של הכל מההתחלה ועד הסוף, אז פה אנחנו ניגש ישר פשוט לפרק האחרון בשער הביטחון, שהוא עצמו גם סוג של סיכום, אז חומרים, אנחנו פה מכל כיוון אפשרי, אבל בגדול אני מזכיר לכולם את המטריה הגדולה של הסדרה הזו, שלוות הנפש. זה בעצם המטרה של כל הלימוד הזה בשער הביטחון, הספר, הפרק המופלא, בספר המופלא, חובות הלבבות של רבנו בחיי בן פקודה, שמאז שהוא נכתב, בערך לפני כאלף שנים, עד ימינו, הוא בעם ישראל מעניק ביטחון. ומה שאנחנו מכנים שלוות נפש בכל דור ודור, ובדור שלנו, שוב, אני מתוודא פה ככה, לקראת סוף הסדרה, זה משהו ש... פשוט הבנתי ששמעתי גם הרבה אנשים, שהפרק הזה מחזק אותם, הספר הזה מחזק אותם, בעיקר בתקופה כל כך מאתגרת, כמו התקופה שלנו, שכמו שהסברנו במהלך כל ה... כל הסדרה הזו, שבאמת מבחינה אובייקטיבית אנחנו לכאורה נמצאים במצב הכי בטוח בתולדות ההיסטוריה, אבל מבחינה נפשית דווקא אנשים אולי נמצאים במקום הכי חרדתי בתולדות ההיסטוריה, ולכן יותר אולי מכל תקופה אחרת, ללמוד את שער הביטחון זה הדבר הנצרך, אז אני מקווה מאוד שכל מי שליווה או ליפתה את הלימוד ב... לפחות שמעתי מהרבה אנשים, שלחו לי הרבה אנשים שהדברים האלה עוזרים להם, אני כמובן לא היחיד שמלמד שער הביטחון, יש ברוך השם בעם ישראל הרבה רבנים שמלמדים את התוכן הזה, ממליץ לכולם, לשמוע, להקשיב, זה ספר שהוא ברגע שלומדים אותו טוב ומפנימים אותו, מכניסים אותו מה שנקרא לפלייליסט, זה עוזר, זה עוזר, זה לא פתרון קסם כמו כל דבר, אבל זה נותן איזה קריאת כיוון, שאחרי זה גם מה שניסינו להראות בסדרה הזו, גם איך מתרגמים את זה גם לאיזה תובנות, נקרא לזה שכליות, ואפילו איזה שהם כלי התמודדות פסיכולוגיים, אם אפשר לקרוא לזה כך, בתקופה שלנו, מה שאני קורא במאה ה-21 בימים שלנו, ניסינו כמיטב יכולתנו, אני מקווה שזה עזר, וכעת פרק ז', במפסידי הביטחון באלוקים וכל מה שצריך לדבר בעניין הביטחון ולקצר בחלקיו. מה הוא אומר? אני בפרק הזה הולך גם להסביר את מפסידי הביטחון באלוהים, מה גורם לבן אדם לא לפתוח באלוהים. שוב, זה כבר דברים שהוא הזכיר במהלך הפרקים הקודמים, אבל עכשיו בצורה ככה יותר ממוקדת. וגם כל מה שצריך לדבר בעניין הביטחון, מביא פה איזה מספר מדרגות, לפי ספירה מסוימת זה 10 מדרגות של רמות ביטחון בקדוש ברוך הוא. אז זה כמובן מה שמכיל פרק ז', ונקרא את הדברים בפנים, וננסה להסביר ולתרגם כמיטב יכולתנו. כיוון שהשלמנו בשער הזה, מה שהיה ראוי לו מן הדברים כפי השגתנו, ראוי לנו עתה לבאר מפסידי הביטחון באלוהים. ואמר כי מפסידי שלושת השערים הקודמים בספר הזה, כולם מפסידים הביטחון. כן, הוא אומר, אני לפני השער הביטחון, כדוע ספר חובת הלבבות, שבעזרת השם, אני מקווה שגם נצליח לעבור על כולו, אז יש שם שער הייחוד, שער הבחינה, שער עבודת אלוהים, הוא אומר, יש דברים שגורמים לבן אדם לא לייחד את השם, לא לבחון את המציאות האלוקית ולא לעבוד את אלוהים, הוא אומר, אותם דברים שגורמים לו לא לעשות את זה, גם גורמים לו לא לפתוח באלוקים, ומה הם הדברים? א' אומר, השכלות בעניין הבורא ומידותיו הטובות, כי מי שלא מבין רחמי הבורא, על ברואיו והגנתו עליו והשגתו ומשלו בהם ושהם קשורים בהם באסוריו, כן, בחבלים, כאילו בקשר בל ינותק, לא ינוח ליבו ולא יסמוך עליו. דבר ראשון, אם נתרגם את זה במושגים שלנו, שאדם לא לומד, הוא אומר שכלות, כן, סוג של טיפשות, שאדם לא לומד על עניין הבורא ומידותיו הטובות במילים שלנו, לא לומדים ספרים כמו שער הביטחון, לא לומדים ספרים כמו ספרי אמונה, שכל חובת הלבבות כידוע זה הרעיון שלו, לא רק להתעסק בצדים ההלכתיים וכו', אלא גם ללמוד את העולם הרעיוני ומתוך כך הנפשי של מה שאנחנו מכנים בתורה והקדושה. וכאשר אדם לא לומד את זה, אז כל הרעיון הזה שאלוקים מרחם על המציאות, כמו שדיברנו, כלומר שאיזה מבט רחב כזה שעורך המציאות לאט לאט הולכת ומתקדמת לה, כן, רחמים, משון רחם אמרנו, כמו שהעובר לוקח לו 9 חודשים, ככה גם בפרספקטיבה אנחנו רואים שגם שיש קשיים במציאות, יש איזה קו שמוביל את הקו אלוקי שמוביל את הדברים לטובה, וכאמור, מי שלומד את הספרים ואת הרעיונות האלה, אז הוא לאט לאט מפתח מסגל מבט כזה, ואז ממילא יש לו יותר ביטחון. מי שלא, לא לומדים, לא יודעים. זה, יש לי כאן משחק מאוד ברור. אז זה נקודה אחת. דבר שני, מהם שכלותו במצוות הבורא יתברך, יצא לומר תורתו אשר הזהיר בה, לסמוך עליו ולפתוח, כמו שאמר, ובחנו נילה בזאת, ואמר בתחום בהשם עדיין. שוב, בתרגום שלנו, אדם אולי לומד את העקרונות האלה של הביטחון, אבל מצד שני, הוא לא מקיים תורה ומצוות. אז מה שנקרא, הוא לא מקיים את הצדעים שהביטחון באלוקים, בימי שמתממש בו. ושאני אומר, תורה מצוות זה יותר רחב מאשר רק, מה שנקרא, מצוות הדתיות שנמצאות בשולחן ערוך. שאדם לא מתנהג על פי מה שהתורה מלמדת, גם לצורך העניין להתנהג בדרך ארץ ולעשות השתדלות הגיונית בתוך הגדרים של התורה, זה גם חלק בלימוד תורה ומצוות. אז שוב, אדם לא יכול עכשיו רק לשמוע כל מיני קורסים של קואוצ'ריות, על צריך לפתוח, כן, בכוח עליון, באיזה קרמה שמובילה את המציאות, וביקום ובקוסמוס שיוביל אותי לאן שצריך, ובפועל הוא לא מקיים את מה שאנחנו מכנים אורח החיים הנצחי של עם ישראל, ועכשיו לצפות שאיכשהו הדברים יסתדרו. לא, זה, יש פה תנאי הפעלה, מה שנקרא, אתה רוצה שבאמת, כמו שאומרים חז"ל, בטל רצונך בפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים בפני רצונך. אם אתה רוצה ש... המציאות תזרום איתך, כן? רצון אחרים יתבטלו לפני רצונך. אתה צריך לבטל רצונך לפני רצונו, אנחנו פה לא במיסטיקה כזה. אלא אם אתה מתאים את עצמך אל מי שאמר והיה העולם, אל הסדר של העולם, הולך ומתנהל בחיים שלך, מתוך תורה, מתוך מצוות, מתוך כל הדרכות התורניות של היגיון ושכל ישר ונורמליות והשתדלות סבירה וכל הדברים שדיברנו, אז אתה יכול להרגיש ביטחון מהשם, אבל אם לא, אז האדם מתפלא, אין, אני בוטח מהשם, ובכל זאת קרה לי מה שקרה. אז הדברים, זה התנאי השני, אומר רבנו מיכאי, למה אדם לא מגיע למצב שהוא לא בוטח באלוהים? אז או שהוא לא לומד אמונה, או שהוא לא מקיים תורה ומצוות, ואז מה שנקרא, המציאות פה מתבלגנת לו מול העיניים, בטווח ארוך, כן, בטווח קצר לפעמים יש לנו צדיק ורע לו, רשע וטוב לו, לא, כבר דיברנו על זה, לא להתרגש. אבל לטווח ארוך, כאשר אדם לא מצנהל על פי הסדר של העולם, כמו ש... המילים הנפלאות של המהר"ל מפראג, יש סדר לעולם. אתה לא מתנהג על פי הסדר, אתה מעשן, אתה מקבל סרטן ריאות, נו מה, אתה אחרי זה מתלונן. כנראה, אתה לא מתנהל על פי הסדר האלוקי של המציאות, אז גם יש לזה את ההשלכות. אז זה נקודה שנייה. נקודה שלישית, שוב, מה גורם לבן אדם לא לפתוח באלוקים, בהם לטוטו אל הסיבות הקרובות אשר הוא רואה אותם, ולא ידע כי העילות, הסיבות, כל אשר תקרבנה מעולל, תמעט יכולתם להועיל המעולל ולהזיקו, ולעומת זאת, כל אשר תרחקנה, יהיה כוח יכולתם להעילו ולהזיקו יותר חזק ונראה. טוב, הוא אומר משהו שגם דיברנו בפרק הקודם, וגם פרקים נוספים, יש נטייה לבן אדם חומרי, שוב, אדם שלא לומד אמונה, לא מפתח מבט מופשט, לחשוב שמה שבאמת מניע את המציאות לטוב ולרע, זה הסיבות הקרובות, כלומר, האמצעים החומריים שהוא רואה מול עיניו, זאת אומרת, לצורך העניין, אני עכשיו חולה, נכון? ולוקח תרופה, ואני מבריא, ואוקיי, מה שהבריא אותי זה התרופה, נכון? זה מבט, הנה, יש פה תרופה, קיבלתי, לקחתי. זה מבט, כמו שניסינו לסביר לאורך כל הספר, מאוד מאוד שטחי. נכון שהתרופה היא משהו שצריך לקחת, וזה חלק מהתהליך ההשתלשלות של האלוקות בעולם, אבל אדם צריך להבין שבעזרת השם התרופה תועיל. מה הכוונה בעזרת השם? לא איזה בשפתיים, אלא הבנה ש... העולם הטכני, הרפואי, הפיזיולוגי, הוא פועל יוצא של הסדר המוסרי, של המציאות, מה שאנחנו מוכנים, הביטחון בקדוש. זאת אומרת, אדם שלא מחובר אל הכיוון המוסרי האלוקי, אז בסופו של דבר, גם התרופה לא תועילו. עכשיו, תגידו, מה זאת אומרת למה? אנחנו רואים יפה מאוד אנשים לוקחים תרופה, ולא אכפת להם כלום במוסר, וזה מבריא. תשובה, בטווח קצר, נכון. נראה פה עכשיו אנשים שפועלים רק ברמה הטכנית של המציאות, והנה, יש להם חברה ורפואה ופרנסה וסדר חברתי. נכון, אבל לטווח ארוך. כן, זה עוד רואים בעולם הזה, אני לא מדבר על ההשלכות לעולם הבא, אבל בעולם הזה, אתה תראה שחברה שלא מחוברת למוסר, לאמת, לצדק, לאלוקות, כן, לכל הנצח של עם ישראל, לטווח ארוך החברה עצמה תתמוטט גם ברמה הטכנית. אנשים יתחילו לא להתנהל בצורה הגיונית, כן, יתחילו להיכנס פה לאיזה תרבות, לא יודע, פרוגרסיבית, שבכלל אין אמת ושקר, כי אין אלוקים. אז עם הזמן, בהתחלה זה יחלחל רק לרמות האידיאולוגיות, שזה משהו כזה לא מדיד, עם הזמן זה יחלחל גם לרמות טכניות. בעצם מי אמר ששתיים ועוד שתיים שווה ארבע, אולי שתיים ועוד שתיים שווה חמש, מה זה טוב, מה זה רע, מה זה אמת, מה זה שקר. צריך לדעת, זה שאנחנו מוסיפים על כל דבר, ניקח דוגמה נוספת, אדם נוהג ברכב ואומר תפילת הדרך. אתה אומר, מה תפילת הדרך? מה שהביא אותי תכלס לדרך זה הרכב. כן, עוד פעם, זה מבט מאוד מאוד קוסם ומאוד מאוד שטחי. זה נכון שבשלב ראשון הצד הטכני נראה שהוא מנהל את המציאות, אבל אם אתה לא תיסע בדרכים ישרות במשמעות העמוקה, כלומר החיים שלך הם חיים מעוותים וכו', ואתה תשתמש בכל הכלים הטכניים, מהרכב וזה, להגיע למקומות לא טובים, בסופו של דבר אתה לא תגיע לאן שאתה צריך. מה זה לא תגיע לאן שצריך? אתה אולי תגיע לאן שאתה צריך עכשיו ברמה הטכנית, אבל לאן שאתה צריך, בשביל מה כל המטרה של השימוש ברכב ובכל האמצעים בעולם? בשביל להביא אותך להיות אדם מאושר. בסדר? נסח את זה במילים מודרניות. כלומר, להיות אדם שחי על פי אמת ערכית, נצחית ומלאת משמעות. אם אתה לא מכניס את זה, ואתה אומר תפילת הדרך, ואתה בעזרת השם, ואתה לא מבין שהקדוש ברוך הוא זה שמנהל פה את הדברים, זה מה שיגמור אותך בסוף גם ברמה הטכנית. זה מה שאומר כאן. מה גורם לאדם חוסר ביטחון? שהוא אומר, יש לי פה עכשיו משהו טכני וזהו, מנותק מההקשר הכללי המוסרי. זה דברים שקשה להבחין אותם ברמה הפרטית, כי ברמה הפרטית לוקח הרבה זמן עד שבן אדם מבין שהוא הולך בדרכים לא ישרות. במציאות היסטורית לאומית יותר קל להבין את זה. אתה יכול להקים לך צבא וטכנולוגיה וזה, אבל אם זה מנותן מהעולם הערכי, התורני, במילים אחרות, מה הקדוש ברוך הוא, אתה תמצא עם הזמן שהצבא שלך עוצמו הוא כבר בבעיה, ברמה הטכנית, כי אין מטרה ואין כיוון. בסדר, אז כמו שברמה הלאומית הכללית זה משהו קצת יותר קל להבין את הקשר בין העולם המוסרי והערכי להתנהלות הטכנית, צריך להשליך את זה גם ברמה האישית. וכמו שאמרנו, מי שגם בעולם הזה איכשהו ב-80-90 שנה שלו כן יצליח לנתק את זה ולהתנהל ברמה הטכנית, למרות שהוא מושחת מוסרית וזה, טוב, ייפגש בזה בעולם הבא. אנחנו לא מה שנקרא מתרגשים יותר מדי גם מזה. נראה פה עכשיו במבט של נצח. אומר רבנו מחי, אדם, הוא צריך לפתוח כמרת ראש, בזה שהוא ייחס לאמצעים, את ההבנה שהם אמצעים. אין מה, אני משתמש בטכנולוגיה, אני משקיע בזה וכולי, אבל אני יודע שבעזרת השם, כן, אז הקורונה, היה איזה סיפור כזה, שהיה שם, אולי הזכרנו את זה באחד השיעורים, ששם באיזה אחד הסיבים של הקורונה, אז היה רעיון של ראש הממשלה עם איזה כתבת אחת, אז וראש הממשלה אמר שם שבעזרת השם לעבור את הקורונה, אז היא קפצה שם כנשוחת נחס, האישה החכמה הזו, ואמרה, לא בעזרת השם, בעזרת מכון ויצמן. טוב, מה ששם לא בדוק מה הסביר לה, אבל מה שצריך להסביר לאנשים המבריקים האלה, שבוודאי שצריך את מכון ויצמן, אבל מכון ויצמן הוא חייב גם את בעזרת השם. אם לא יחיבו לאנושות, לבני אדם, לחברה, למימד אלוקי, מוסרי, אמוני, ערכי, בסופו של דבר גם מכון ויצמן לא יועיל לך. למה? א', הוא באיזשהו אמן הוא יהיה כבר ניוון, ברגע שחברה מאבדת את הבן חזון יפרם, ברגע שאין כיוון מוסרי ערכי וזה, בסוף גם אנשים מתייאשים, והחברה קורסת לתוך עצמה, כמו שאנחנו רואים של החברה החילונית העולמית, עם כל ההתלהבות שלה בעצמה, ב-300 שנה האחרונות, היא הולכת פה, ומי שלא חוזר לאמונה, הולך פה ומאבד את דרכו. אבל אני אומר, גם אם איך שהוא בסדר, ברמה, בתוחלת חיים הנקודתית שלך, בסדר, מכון ויצמן עזר לך. אבל בשביל מה אתה רוצה את מכון ויצמן? כדי להיות בריא, נכון? כדי לא למות בקורונה, יפה. למה לא למות בקורונה? בשביל שתוכל לחיות. ומה אתה עושה בחיים? שוב, אז המטרה, אם אין אלוקים, בסוף המטרה היא בשביל, אני חי את זה, בשביל איכשהו לאכול, לשתות, ולהריץ תמונות באינסטגרם. טוב, אתה מבין שזה גם לא יביא לך את האושר בסופו של דבר? בשביל שמכון ויצמן יהיה חלק מהאושר הגדול של החיים, צריך שזה יהיה בעזרת השם. זה מה שאומר פה רבנו מחיי. ולכן, זה שאדם מנתק את מכון ויצמן בעזרת השם, מנתק את הרכב, את הרפואה מהמגמה הכללית של המציאות, זה לא יביא אותו לאן שהוא רוצה בחיים, בעומק העניין מה שהוא רוצה. יכול להיות שברמה הטכנית, עכשיו לא מנתק, לא, אני רק רוצה לאכול, לשתות ולראות את הסרט, אבל במבט יותר רחב, היסטורי, אתה, וגם ברמה האישית של בן אדם, שהוא כבר לא בגיל עכשיו 20, ויש לו עוד דבר, ושמעניין אותו רק הצרכים הפיזיים, אלא גם הוא מתחיל להיות אדם מבוגר יותר, ומבין שיש גם משפחה, ויש חברה, ויש ערכים, ויש נצח, אז זה כן יעניין אותך, שאין פה בעזרת השם. וזה כאמור, אומר רבי חיים, מי שלא עושה ככה, אז הוא מאבד את הביטחון. יש הגמרא במסכת יומא, היא אומרת שמתארת שם כל מיני דברים מאפיינים שיהיו בעקבת דמשיחא, כאילו בתקופה שלנו, שמתחילים כבר את הגאולה, אבל מצד שני המציאות עוד לא בשלה לזה, והעולם נמצא בסוג של בלבול רוחני, אז בין השאר כתוב, פני הדור כפני הכלב. בסדר? מה המשמעות של הביטוי המשונה הזה? בפשטות זה שהתרבות היא כמו כלב, כלב שזה משהו כזה חומרי כזה ופראי. אבל יש הסבר מופלא, של רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון בווילנה, ומה זה פני הדור כפני הכלב? הוא אומר, כלב, כאשר מרביצים לו במקל, מה הוא עושה? הוא נושך את המקל. זה משונה, נכון? הרי המקל, הכלב, אין לו את המבט המופשט להבין שהמקל הוא בסך הכל המשך של היד של מי של הבן אדם שמכה אותו. הכלב רואה רק את המקל, רק את האמצעי המוחשי. כן, הכלב אין לו את הראייה השכלית, יש לו רק את האינסטינקטים החושנים, ובחוש, מה שאני רואה זה מקל מרביץ לי, אז אם אני אנשוך את המקל, אז אני, אז בזה הבעיה תיפטר. הבבת העמוק מבין שהמקל הוא רק תוצר, על אותו דבר זה גם פה, אנשים יש להם עכשיו מקל, תקפו ידבר פה, יש מקבלים איזה בקה בחיים, או כן, זה בשלילה, או לחיוב, מקבלים גזר, לא משנה, מקבלים עכשיו איזה משהו חיובי בחיים, ומתלהבים מהמקל או מהגזר, הנה זה הדבר, זה נקרא עבודה זרה, שאדם לוקח אמצעי, כן, אני עכשיו, פעם, בימים עברו, היה פה, לא יודע, איזה סוג של כוח טבע מסוים, לא יודע, האדמה, כן, האדמה מצליחה, האדמה נותנת לנו אוכל, אז היה עבודה זרה, גאיה, כאילו האדמה, אני עובד את האדמה, אני משתחווה לאדמה, האדמה מבחינתי היא האלוקים, היא זו שמקור החיים שלי. זה בתרגום מודרני, היום אדם משתחווה לו, לא יודע, ל-AI או למחשב, אז זה משתחווה, לא מה, אנחנו כבר עברנו 4,000 שנה, בני אדם לא ממש משתחווים ברמה הפיזית, אבל יש כזה תפיסה כזו, האושר או האי אושר שלי תלוי במחשב הזה, ועכשיו לא מעניין אותי מוסרי, לא מוסרי, אני משתמש בזה לדברים טובים, דברים לא טובים, אין טוב ואין רע, מה שיש זה רק הפיזיקה, החושניות וזה. זה בדיוק פני הדור, כפני הכלב, אתה משתחווה למקל, משתחווה לאבן ולזהב, לכסף ולזהב, וזה מה שבסופו של דבר לא מביא ביטחון מהשם, חוסר יכולת לראות את הכל. והוא אומר, והנה זה מביא דוגמה, הוא אומר רבן מחיי, כמו המלך, שהוא רוצה לענות את אחד מעבדיו, כן, דוגמה קצת סדיסטית, אבל עדיין, הוא אומר המלך שהוא רוצה לענות אחד מעבדיו, מצווה משנה הוא לעשות, והמשנה מצווה השר, והשר מצווה השוטר, והשוטר מצווה לסרדיות, כאילו מי ש לא יודע, אחראי שם משהו, והסרדיות בצווה הנוקשים, והנוקשים בקיב הבעשה, וכלים המוכנים לו. ואשר יכולתם מיעוטה בכולם להקל מצרו ולהוסיף עליו, הם הכלים מפני שאין להם חפץ, והנוקשים יכולים יותר מהכלים, וכן הסרדיות יותר מהנוקשים, והשוטר יותר מן הסרדיות, והשר יותר מן השוטר, והמשלה יותר מהשר, והמלך יותר מכולם, נשים מרצאים חלו. כן, כן, למשל, שוב, שהיה כנראה נפוץ בזמנו, בסדר, שמלך רצה להקות מישהו, אז היה איזה שרשרת פיקוד כזו, עד שבסוף גם היה את השוט שנותן לו מכה על הגב, אבל זה עבר דרך האבן, דרך הממונה, דרך הסרדיות, השוטר, נערב שם. אז הוא אומר, מישהו שהוא בלי מתחון מהשם, זה כמו אחד שעכשיו מתחנן לשוט, שלא ירביץ לו, לא יודע, מנשק את השוט, שהשוט לא מרביץ לו, כן מרביץ לו. אתה מבין שהשוט הוא בסך הכל קצה השרשרת, מה שנקרא השין גימל, אתה פה עכשיו נכנס ותקב לזה, זה המבט של, מבין, אנשים שהם חסרי מתחון מהשם, זה בעצם אנשים בלי מבט מופשט, בלי לראות עכשיו תהליכים, הם מסתכלים על המציאות, אז ממילא זה הכל נוסע סביב, תמיד התקשורת, זה כלב השמירה של הדמוקרטיה, היא תמיד נוגעת בקצה הקרחון, למשל, יש עכשיו תאונות דרכים, פחות ולא, תאונות דרכים, בעיה במדינת ישראל, טוב, למה יש תאונות דרכים? שוב, מישהו עם מבט כלבי, עם מבט כזה שטחי, אתה יודע למה יש תאונות דרכים? בגלל ש... הכבישים לא מספיק רחבים, בגלל שהמשטרה לא מספיק אוכפת. טוב, עוד פעם, זה נכון, יש פה ברמה יותר, כמו שאמרנו, תרופה היא מועילה, הכביש לא כביש, זה משפיע על הנהיגה, אבל זה הסיבה העמוקה לזה שיש תאונות דרכים, או זה הסיבה הבלעדית, סתם זורק קריאת כיוון, אולי הסיבה העמוקה שיש, כן, זה גמרה, זה היכולת להסתכל פנימה, אולי יש סיבה יותר עמוקה, למשל, זה שאנחנו חיים בתרבות מערבית שמטיפה לחוסר דחיית סיפוקים, נכון? הרי אין אמת ואין שקר, ומי יודע מה טוב ומה רע, ותעשה רק מה שבא לך, ותעשי רק מה שאת חולמת, נכון? אז ברגע שהאדם, זה כל התרבות וזה כל החינוך, אז כאשר אדם עולה פתאום על הגה, ועכשיו הוא פתאום כן צריך לדחות סיפוקים, ולא לעשות מה שבא לו, ולא לנהוג במהירות מופרזת, ולא ללחוץ על הוואטסאפ, אז פה זה אולי קשה לו, כי כל הווייב הנפשי שלו זה שאני עושה מה שבא לי, ועכשיו פתאום לשנות את זה בעיה, אולי זה הסיבה העמוקה שיש תאונות דרכים? ומה הנגזרת? הנגזרת היא שעכשיו צריך אולי לשנות פה את המוקד, ואולי יחד עם באמת השקעה בכבישים יותר ארוכים, ואכיפה של משטרה, אולי גם צריך לעשות מערכת חינוך, שתחנך אנשים לתחיית סיפוקים, ואז למשל, הסטיקר יהיה, לא רק אם שוטים לא נוהגים, אלא לא שוטים בכלל. זה מבט ששוב, אנשים בלי ביטחון בשם, בלי יכולת הפשטה, בתהליך כאילו, מה? לפעמים יוצא לי לדבר עם אנשים, מה שנקרא, שטופי תקשורת. כאילו, ברגע שמביטים, מנתירים לתת איזשהו הסבר, אגב, זה גם בנושא של למה יש פיגועים, אתם יודעים למה יש פיגועים? בגלל המתחלים, ברור? אם לא יהיה מתחלים, אם התמונה של המתחלים לא תהיה, אז יהיה שלום. אתה לא מבין תהליכים, לא מבין כלום. כאילו, הכל זה רק סיבה ותוצאה הראשונית, בלי לראות את השרשרת, זה בעיה, אתה מדבר עם אנשים, וכאילו, אתה רואה את המבט הזגוגי הזה בעיניים, אתה אומר, אבל תבינו, הסיבה שזה נוצר, זה לא התחיל עכשיו רק מהבעיה הזו, אלא יש פה בעיה שורשית יותר, עמוקה יותר, אתה, גם בהתנהלות היומיומית, לא רק עכשיו בדברים לאומיים, אתה טיפוס עכשיו כעסן, אתה טיפוס שמסוכסך עם כולם, אתה מבין שהבעיה זה לא רק עכשיו נקודתית עם הזה שיצמן אותך, אלא יש פה איזה תהליך של שרשרת בחיים שלך, שבעומק העניין נובעת מתסכול, וזה עובר מתסכול בעומק העניין, כי אין לך משמעות לחיים, ואין לך משמעות לחיים, אתה נהיה קצר רוח, ונכון שבסופו של דבר גם יש את האמצעי, יש את הצד הטכני, שעכשיו היה לך פנצ'ר באוטו, וסליחה שכולם... דוגמאות שלי בסביב רכב, זה איך שהוא מתקשר, עכשיו היה פאנצ'ר מאוד, אז אתה מתעצבן, אבל תמיד שאתה מתעצבן כל הזמן, וזה, יש לך איזה פה, איזה משהו שהוא חורז את האישיות, ולמה זה חורז את כל האישיות? אז שוב, לא, כי אני נולדתי עם אופי כזה עם דם חם, ומהורים שלי בבית היו כועסים, אז גם אני, נכון, זה הסיבה השנייה, אבל אולי יש גם משהו עמוק יותר, שאתה קם בבוקר ומרגיש איזה תחושת סתביות וחוסר משמעות בחיים, ואז עכשיו זה מתלבש גם על החינוך הלא טוב שקיבלת, וגם על הגנים הקצת עצמנים שיש לך, פלוס גם עכשיו על זה שחתך אותך בכביש. החול, לא מתעלמים בכל האמצעים, אבל תבין תמיד את לרדת לעומק, שזה מה שקרה ביטחון מהשם. ולכן הוא בא ואומר, אומר הבן מחיי, ככל שאתה מבין יותר את הסיבה הרחוקה, אתה יותר מותח מהשם, שזה אגב נעשה על ידי לימוד תורה, כמו שנימחנו קודם. והנה הוא מביא עכשיו דוגמה. כללו של דבר, כמו מביא כאן, כללו של דבר בעניין הביטחון, כי יתרון הביטחון מהבוטחים באלוהים, כפי יתרון ידיעתה אותם. כן? אומר את זה הרמב״ם בניסוח שלו, כפי הידיעה תהיה האהבה. היא מעט מעט והיא הרבה הרבה. ככל שאתה לומד יותר על האמונה, ועוד פעם, לימוד בכל המשמעויות של זה, אתה יותר מפנים ברגש את הנושא הזה, שיש כיוון למציאות, ועכשיו זה שיש עכשיו איזו תקלה מסוימת, זה לא צריך להסתכל למבט הרחב יותר, ולהתמודד עם זה באופן אחר. זה הדרך, ואם לא, אז לא. הנה, בבית דוגמה, הנה הילד מתחילת עניינו מותח על שני אמו, כמו שנאמר, מבטיחי על שני אמי, כאשר תחזק הרתו, הנה, ילד קטן, תינוק, הוא מבחינתו, מה מביא לו את האוכל? כן, שני אמו, זה המגע הבסיסי שיש לו, עם מה שהוא רוצה, הוא רוצה לאכול, יש פה איזה משהו פיזי שלכאורה, זה מה שמעניק לו את האוכל, אבל, כאשר תחזק הכרתו, משיב מתחנו על אמו בכללותה, לרוב השגחתה עליו, כן, האדם עם הזמן מבין שזה לא רק המקום שהוא יונק ממנו, אלא המקום שהוא יונק ממנו הוא מגיע מהאימא, שהיא המעגל היותר רחב שמעניק לו את המזון. ואחרי זה, כשזה ככה תעוד ורואה כי הנהגת אמו אל אביו, בשביתכנו אליו, אחרי זה הוא לומד ומבין שאמא היא חלק מיחידה הורית, כמו שאוהבים לקרוא היום, היא לא לבד, היא חלק גם מהאבא, זאת אומרת, יש פה איזה מעגל משפחתי, שהוא זה שנמצא פה ונותן הוא בעצם בשורש האוכל שהוא מקבל. ואחרי זה, כאשר יחזק גופו, תיתכן לו תחבולה במחייתו, במלאכה ובסחורה ואדומה להם, בשיב ביטחונו אל כוחו ותחבולותיו, מפני שכלותו, בכל אשר קדם בטובת הנהגת האלוהים. טוב, עם הזמן הוא גם הולך ומבין, כן, אנחנו עדיין ברמה הטכנית, פשוט מראה פה את תהליך ההתפתחות, ההכרה המופשטת הרוחנית אצל האבולוציה של ההתפתחות הרוחנית. דבר ראשון, אמרנו, תינוק קטן הוא רק השלב האוראלי, הוא רק מה שיש לו בפה, זה מה שהוא מרגיש. אחרי זה הוא מבין שזה מגיע במשהו קצת יותר רחב, אוקיי. אחרי זה הוא מבין שזה מגיע מיחידה משפחתית. אחרי זה הוא גם מבין שהיחידה המשפחתית זה על ידי עבודה, על ידי זה שההורים שלו עובדים, ועכשיו גם הוא צריך למחיה, הוא צריך לעבוד, נכון? אתה לא רק אם תשב ככה, האוכל ייכנס לך לתוך הפה, אלא אתה צריך ליצור פה איזה מעגל נוסף, שהוא זה שמביא בסופו את האוכל לפה. וכאשר, כן, אז כאשר זה הגופו, הוא יבין שכל המחיה שלו זה מגיע מהפעולות שהוא עושה, והפעולות שהוא עושה מגיעים מאת הבורא. ואמרו לאחד החסידים, שהיה לו שכן סופר בעיר, והיה מתפרנס מסחר ספרותו, כן, אז זה היה אנשי הייטק, אלה שהיו הכותבים על הבלרים, אמר יום אחד, דאך עניינך, כן, שאל אותו מישהו, איך אתה, טוב לך בחיים? אמר לו, בטוב, אני מאושר בעוד ידי שלמה, בתנאי שהיד שלי היא פועלת. כלומר, הוא כאילו ביטא פה שמה שבעצם מעניק לי את החיים זה היד שלי. לערב אותו היום נגדעה ידו. טוב, סיפור קשוח. ולא כתב בו שער ימיו, והיה זה עונשו מהילד באח על אשר בטח על ידו. בסיפור, לא יודע, היה או לא היה, אבל הרבה נוכל מעלים פה איזה עיקרון, כן? שברגע שבן אדם שוב חושב שהיד שלי זה מה שעושה את זה, השחצנות האנושית הזו, שכוחי ועוצם ידי, אני עושה את הדברים, הכל בידיים שלי, כוחי ועוצם ידי, זה נכון, יש דבר כזה. אבל ידעת, כי השם אלוהיך, הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, לא, ומי נותן לך את היכולת להזיז את היד? לא אומר, אתה מיסטית, יש שם איזה סבא זקין בשמיים שמזיז אותי כמו או בנרויותו, כן, עם חוטים. אלא הכוונה היא שהיד שלך היא תוצר של מעמד, מוסרי, הגיוני. אתה פועל עם הידיים כדי להופיע טוב בעולם. והטוב, הטוב השם לכל אחד בכל מעשה, והטוב זה בקור החיים. קור החיים זה הקדוש ברוך הוא. זה, בשביל זה אני פועל, זה מה שנותן לי את הכוח, את התבונה, את כל הפעולות שאני חי פה בעולמנו. זה התמצית האמונה. וכאשר... ושתחזק הכרתו ויראה חסרונם וצורכם אל המועד ברך, ישיב ביטחונו אליו ויסמוך עליו בעניינים שאין לו יכולת בהם ולא יוכל להימלט, וימסר בהם לגזרת המורה כמו ירידת הגשמים על הזריעה. אומר רבי מחי, דבר מדהים. אומר, למה יש לנו כל מיני דברים בחיים כמו ירידת הגשם? הוא אומר שהמליכת המדברות, דברים שבמבט ראשון הם לא בבחירה החופשית שלנו. מה קורה שם? כאשר אדם הוא פועל בעולם הזה, כן, בכוחו הישיר, אז יש לו יותר את האשליה שהנה, אני פועל ואני לא צריך את הבורא. אומר רבנו מחיי, הקדוש הוא תמן במציאות כל מיני רגעים בחיים, כמו ירידת גשמים. ירידת גשמים זה לא תלוי בך. כן, בארץ אורגיים, ארץ מצרים כתוב, אשר השקטע ברגלך את גן הירק. ארץ מצרים זה המקום האלילי, כן, התרבות האלילית, שם היה את הנילוס שהיה מציף, ולכן אנשים היה להם אשליה, שאני ברגליים שלי, בהרגלים שלי, בכוח שלי, אני לוקח את המים ומשקה את השדות. ארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם לוקח הבא, למטר השמיים תשתה מים. המציאות הארץ ישראלית, כן, לא רק פיזית בארץ ישראל, כל העולם, זה היכולת לשאת את העיניים כלפי מעלה, להבין שלא הכל תלוי בך. זה מחנך את האדם, שוב, בתוך כל התקושה הזו של העשייה והיצירה, יש לך פתאום רגעים ש... אופ, תבין שיש מקור גדול מעליך. בסדר? גם בו אתה מנסה כמה שיותר, אתה עושה עכשיו התפלה של מים, ואתה מנסה להתגבר על זה על ידי החוכמה שהקדוש ברוך הוא נתן לך, אבל אז אתה יודע, שוב, שזה לא הגיע ממך, זה הגיע עוד פעם, המגמה המוסרית, הכללית של המציאות, שבתוכה, עכשיו גם יש לך את הכוח להביא את המים, אבל זה, זה, זה יצר לך את המעמד המוסרי הנכון. גם, נתתי, יש עוד איזה רגע בחיים שנופל לאדם הסימון שלא הכל תלוי בו. כן, זה מצחיק. כל הזמן צריך לדעת את זה, אבל יש רגעים שהוא, למשל, שיש ילדים. כל עוד אדם הוא עם עצמו, אין לו ילדים, שוב, יש לו אשליה, זה אשליה, אבל יש לו אשליה שהכל תלוי בו. זאת אומרת, אני מתנהג טוב, אני מרוויח טוב, אני לא מתנהג טוב, אז אני... כאשר יש ילדים, זה משהו מדהים, אתה מבין, ילד זה משהו שהוא חלק ממך, אבל אתה לא יותר קשה לראות את השליטה שלך מאשר על החיים האישיים. נכון, הילד עכשיו הולך לבית ספר, בבית ספר, לא יודע, עכשיו יש לו בעיות חברתיות. יש נטייה שוב לאנשים שעם כוחי ועוצם ידי, ברור שאפשר לנהל את האירוע ולפתור את הבעיה. אז שוב, יש בזה משהו טוב שאדם, אבל יש מצבים ש... לא יודע, אתה לא יכול להיות עם הילד 24-7, או את לא יכולה להיות עם הילדה שלך כל היום מתחת לסינה. היא צריכה גם להיות עצמאית. והיכולת הזו להאמין בחיי העולמי ולזרוע, לתת כמובן את הכלים ולנסות לפתור את הבעיה, אבל גם באיזשהו מקום לשחרר, ולהבין שהקדוש, זה לא שאנחנו אומרים, הקדוש ברוך הוא, המלאך הגואל אותי מקורה, יברך את הנערים. שוב, אנחנו פועלים את כל מה שאנחנו יכולים, אבל המלאך הוא זה שילווה את הנערים. יש פה את המלאך, משום מלאכה, בעת הבורא, הם יובילו את הנערים. המלאך רפאל, הרפואה תבוא מהאל, מלאך גבריאל, הגבורה תבוא מהאל. יש איזה משהו שהוא מעבר ל... השתדלות האנושית שלנו, זה חלק מהבנייה המוסרית של האדם. וזה חלק, אומר רבנו מחיים פה מהסיפור. וכאשר תחזק הכרתו באלוהים, כן, אחרי שהאדם עבר גם את זה, והבין שיש לפעמים גשם שלא תלוי בו, ויש דברים בחיים שהם מגיעים ממשהו גדול יותר, עוד יפתח בו גם במה שיתאחל לו קצת החמולה, כמו הובעת הטרף, מסיבות המסכנות והמלאכות המייגות את הגופים, ויניח לביטחונו באלוהים שהטרפו, במה שיקנס לו יותר מהם. אומר רבנו חיים, נגזרת, סליחה, נגזרת של הדבר הזה, ש... הוא בן אדם שהוא מלא בתחושת אני ועצמי, כן, כוחי ועוצם ידי, כן, אני ואפסי עוד, אז הוא כזה, ברגע שיש לו איזה משהו שהוא רוצה להשיג, הוא מסכן את עצמו, בכל המובנים, גם מסכן את עצמו פיזית, גם מסכן את עצמו רוחנית, כי הוא, הרבה פעם, הכל תלוי בעשייה שלי, אז אני חייב לעשות את זה, אם אני לא אעשה את זה, מי יעשה את זה? אז אני עכשיו לא רואה בעיניים ואין לי אלוהים. אבל מי שיש לו אלוהים, יש לו את היכולת, דיבר על זה בשיעורים קודמים, יש לו גם את היכולת להרפות מדי פעם. אוקיי, עשיתי את מה שאני יכול, את ההשתדלות שלי, כמובן על פי שכל, על פי מקסימום וכו', אבל ההבנה שלא הכל תלוי בי, אני לא עכשיו גם הולך ועושה דברים שמעבר להיגיון, מעבר לתורה, מעבר לנורמליות, וקופץ לי פה באגג, אני עושה את מה שצריך, הקדוש ברוך הוא ימשיך להנחות. הוא בא ואומר, וכאשר תחזק הכרתו יותר מזה בחמלת הבורא על בוריו, ירצה במה שיהיה מגזרת האלוהים לא בליבו ולשנו ונראו ונסתרו, וישמח בכל אשר עושה לאלוהים ממוות וחיים, וריש, כן, עוני ועושר ובריאות וחולי, לא יחשף לזולתו מה שבחר לאלוהים ולהוצאו לא מה שרצה לו. טוב, זה גם מה שדיברנו לו הרבה במהלך השיעורים האלה. עוד נגזרת למי שמותח באלוהים, ונעשה הפרק הזה הוא כזה גם סיכום וגם איזה מהלך בפני עצמו, אבל אומר, ככל שאדם מתפתח יותר באלוהים, הוא לא רוצה דברים שהם לא שלו. תמיד, אם הוא לא תחרותי, הוא לא מסתכל כיום מה יש לו, מה יש לאחרי. הוא, השיעה הזו, השיר השמח בחלקו, כן, המשמעות המופשטת של הביטוי הזה, לא, כאילו, אני טיפוס רופס, לא רוצה להשיג שום דבר בחיים. אני בונה עם הזמן הזה מנגלון נפשי, שאני משיג את מה שאני צריך להשיג. וברגע שאני משיג את מה שאני צריך להשיג, אני לא נמצא כל הזמן בתסכול, אבל לא יש יותר, אבל יכולתי לעשות אחרת, אבל היה מה שיש, עשית את מה שצריך. נכון, עשית את המקסימום שלך, כן? אתה לא עובד על עצמך, שאתה בודק את הדברים, עשיתי את כל מה שאני יכול, ואם לא, אז אני עושה תשובה, כבר דיברנו על זה גם, ועכשיו אני מרוצה במקומי. זה, זה, זה הנגזרת של אדם שבוטח באלוהים, שמבין שלא הכל תלוי במה שאתה רואה מול העיניים שלך. נכון שיש פה עכשיו איזו עסקה שלכאורה תלחץ כפתור היא תהיה שלך, אבל זה לא מוסרי העסקה הזו. או שיש בה סיכון גדול מדי בחשיבה הגיונית או בכל מיני כיוונים אחרים. וזה שאתה לא לוחץ עכשיו על העסקה הזו, אתה שלם עם זה. ולא, אבל יכולתי להרוויח. כל העולם הזה של האילו, של האים, של ה... הוא לא קיים לאדם שבוטח באלוהים. אני עושה את מה שאני יכול. למה לא התחתנתי איתו? אבל למה התחתנתי איזה? למה יש לי רק הילדים? למה אין לי? עשינו את מה שהבנו ברגע נתון, ועכשיו אנחנו שמחים ונמצאים. כמובן, אם אפשר לשפר, אפשר... זה שיקול דעת, אפשר לעשות תשובה, אבל יש מצבים שזהו, זה הנתון עכשיו. עשיתי את החישובים 10 פעמים, לא טוב לחתום על העסקה הזו, בסדר? אז אמרנו, עכשיו תשמח בזה. לא הכל תלוי בך, יש אלוקים השמיים, הוא יוביל אותך, אם עשית את מה שאתה, כמיטב יכולתך, השתדלות סבירה, כמו שדיברנו כל השיעורים האלה. כזו שהוא יוביל אותך, לאן שצריך. והוא אומר, ונמסר אל אלוהים ומשליך נפשו וגופו אל דינו, ולא יגביר עניין על עניין, ולא יבחר זולת משהו בו בענייני עולמו, כמו שאמר אחד מן הבוטחים, לא השכמתי מעולם בעניין, והתאמתי לזולתו. זהו כאן נקודה הזאת. הוא אומר, מה העניין הזה? שאדם לעולם לא קם בבוקר ואומר, אני רוצה פה משהו שאין לי. ודאי שאני כל בוקר קם ומנסה להשיג דברים שאין לי, אבל לא בעמדה שלא טוב לי. טוב לי איפה שאני, ועכשיו אני שוקל דעת שיש איזה משהו מסוים שהקדוש הוא רוצה שאני אעשה, אז אני עושה ומשיג, אבל אני לא בעמדה הזו של אבל היה אפשר עוד, והיה אפשר אחרת, יש, ממש אנחנו לקראת סיום פה, אז באמת, זה זמן טוב לצטט, קראתי הספד מדהים, שאני יכול לצטט אותו בעל פה, ברוב פעמים שקראתי אותו, אז אני גם מצטט לכם אותו פה, שוב, אולי הזכרתי את זה כבר באחד השיעורים, הספד מדהים על תלמיד חכם שנפטר לפני מספר שנים, תלמיד חכם עצום בשם הגאון רבי זלמן נחמיה גולדברג, ראשי תיבות הגרזן, היה נקרא, תלמיד חכם מאוד חד וחריף, וגם היה, לא שהכרתי אותו מדי באופן אישי, אבל מה שהכרתי אחרי זה דמותו היה, קוראים לזה בשפה ישיבתית, בנץ', בנץ' זה... אני לא יודע אם גבר זה היום ההגדרה הנכונה, הייתי יותר ג'נטלמן, לא יודע, איזה מישהו כזה שעם אישיות לא רק למדן גדול, אלא פשוט תלמיד חכם אמיתי, עם אישיות תורנית. אז הוא נפטר בגיל 90, אז קראתי הספד, של הספד נפלא של אחד הבנים שלו. וההספד הולך ככה, שבדיוק זה הנקודה הזו. אולי זה עמד מול עיניו שהוא אומר את ההספד. הוא כתב ככה. אבא היה איש מאושר. ככה הוא אומר בהספד על אבא שלו. 90 שנה חי אבא בעולם של עושר צרוף. בעולם, ככה הוא אומר, לא היה משהו שהוא התאווה לו, שלא היה לו, ובעולם הוא לא בחל במשהו שיש לו. בעולם הוא לא רצה משהו יותר ממה שיש לו, ובעולם הוא לא, כן, רצה להוציא דברים ממה ש... את הדבר שיש לו. מושגים כמו לחץ, זעזוע או עצבים, בעולם לא נגעו בו. עולמו היה עשיר שלם ושלב. זה פחות או יותר, אולי תהיתי באיזה מילה או שניים, אבל זה פחות או יותר הציטוט מההספד. בדיוק מה שאמרנו פה. זה להיות מאושר. אדם בעולם לא רוצה משהו שאין לו, ולא רוצה להוציא דברים שיש לו. מה שיש, זה בדיוק מה שצריך להיות. אני אפילו לא אתחיל, וכמובן אחרי שהוא ישתדל, וזה, אני ראיתי את ההסתייגויות האלה מיליון פעם, שכל מי ששומע אומר, מה, אז אני צריך להיות כזה רופס ולהסיר אחריות, וזה, לא, 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 דיברנו על כל מה שצריך לעשות קודם. אבל זה כל הזמן הציר שרבנו מחיים מלמד אותנו בשער הביטחון. יש את קדוש ברוך הוא בעולם. תהיה שלם, תהיה שלמה עם המקום שאתם נמצאים בו. זה הרעיון. ואז הוא בא ואומר, אנחנו מסיימים, וכאשר תחזק הכרתו באלוהים יותר מזה, וידע העניין המכוון עליו בבריאתו, ויציאתו לעולם הזה, ויכיר בעלת העולם האחר, ימאס בעולם הזה ומסיבותיו, וימסר מחשבתו ונפשו וגופו אל האלוהים, יתברך וישתעשע בזכרו, בבדידות, וישתומם, ביתי עכשיו בגדולתו, זאת אומרת, יש פה איזה תהליך התפתחות כזה, אני לא ככה הדגשתי את זה בשיעור, נראה את זה בסיכום, בשיעור הבא, אבל כאילו יש כאן בעצם מצב כזה, שאדם בהתחלה כאילו מותח מהדברים החומריים, עם הזמן הוא מבין שזה מגיע ממעגלים יותר רחבים, מה שקוראים מוסר, עם הזמן הוא מבין שזה מגיע מהבורא, אבל גם בתוך הבורא יש כזה שלב, שאדם אומר, טוב, אני עושה את מה שאני צריך, והבורא ידאג לי. יש גם שלב מסוים, והוא אומר פה שכבר העולם הזה הוא לא תופס מקום אצל הבן אדם. היא ימאס בעולם הזה במסעותיו, היא ימסר במחשבתו ונפשו גופו אל האלוהים. שוב, לא במשמעות של הזנחה. אדם פועל מה שהוא צריך בעולם הזה עד השנייה האחרונה של חייו. אבל המוקד הנפשי הוא כבר לא מהמום בחדשות, לא, מה, אלא אני עושה את מה שאני צריך לעשות מבחינה מוסרית, ערכית, אלוקית. וזהו, תבין? והדברים ילכו ויסתדרו בהתאם לזה. טוב, זה מדרגה עליונה, אבל טוב, זה משהו שלא רואים אותו כל כך כלפי חוץ, רואים אותו יותר כלפי פנים. אנשים תמידי חכמים, לא רק תמידי חכמים, פלי תורה, פלו תורה, שהם מבוגרים, איך אומרים, ראו הכל, שמעו הכל, עשו הכל, השיגו הישגים מדהימים בחיים, הם נמצאים באיזה שלוות נפש, לפעמים זה בגיל מבוגר, מי שזכר זה בגיל מוקדם יותר, שאני עושה את שלי, קדוש ברוך הוא יעשה את שלו. שם הוא שואף. ואז הוא בא ואומר, המדרגה עוד יותר עליונה, ואם יהיה במקלות, כי אם הוא יהיה כאילו עם הרבה אנשים, לא יתאבק כאילו לרצונו, ולא יחשוף כאילו לפגיעתו, ותטרידהו שמחתו, מבטו בשמחת אנשי העולם, בעולם שמחת אנשי בעולם הבא, בעולם הבא. קיצור, האדם כזה הוא גם לא, אתם מבינים, צריך כל את הרעש החברתי, את הוואטסאפים, את מה אומרים, מה לא. אדם חי בתוך החברה, שמח, טוב, אוהב אנשים, אנשים אוהבים אותו, אבל הוא לא... לא נמצא בעמדת ההתמכרות הזו, של הוא יקבע לי מה יקרה לי בחיים, ואם יחייכו אותי, לא יחייכו אליי, כן חברה שלי, לא חברה שלי. יש, אדם פשוט פועל ועושה את מה שצריך. וזאת העליונה שבמדרגות הבוטחים, הנביאים וחסידים וסגולת האלוהים הזכים, והוא מה שמר הכתוב, צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. זה המדרגה העליונה של נביאים וחסידים. כן, אנחנו כמובן לא נמצאים במדרגות האלה, אבל יש פה איזה נקודת שאיפה שעל הרצף כולנו קצת נמצאים שם, וככל שלומדים יותר שער ביטחון ועושים את זה, גם הולכים ויותר מרגישים את זה, שאדם צמאה נפשי לאלוקים לכל חי. כן?
וכל החיים שלו זה צבעו לאלוקים, הכל מתלכד עם האמת, עם המוסר, עם הצדק. זה כמו שאמרתי כמה פעמים, זה העושר. עם עושר, שאנחנו כל מיני אדם רוטפים אחרי העושר. עושר לא נמצא, כמו אני, מה שאמרנו בהקדמה שם, לא בכסף, לא מעמד חברתי, לא בהישג אישי, לא... כל הדברים האלה הם, 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 הם בונים את היכולת של האדם להתחבר אל העושר, אל מה שאלוהים רוצה, האישור של אלוהים, שאני צריך לעשות את הדברים האלה. אבל זה מה שנותן לי את תחושת העושר. ולכן עשיתי את שלי, נו, אז עכשיו לא קיבלת את מה שרצית בעולם הזה. לא, אנחנו חשבת שאתה תרוויח מיליון שקל, בסוף לא ואתה מיליון שקל, אמרת חצי מיליון. עשית את שלך, מאושר. אתה חשבת שתגיע למקום מסוים, לא אגיע. וכמובן גם לא אגיע בדברים שלא הרווחת חצי מיליון. לפעמים גם הפסדת עכשיו חצי מיליון. ולפעמים גם קרה פה משהו שעוד פעם עשית כמיטב יכולתך, והגעת במצב המשפחתי, האישי, הכלכלי, הנפשי, למקום מסוים. יש אלוהיך. זה לך. קדוש ברוך הוא שם אותך פה, יוביל אותך לאן שצריך. זה אימון שצריך כל הזמן להתאמן עליו במחשבה, במעשה, דיברנו על זה לאורך כל השיעורים. ואומר רבנו מחיי, אלו 10 מדרגות הביטחון, שוב, אני לא מניתי פה את זה לפי ה-10, ככה עשיתי פה קצת תרבוביה, אבל אתם יכולים לחזר להסתכל בפנים, יש פה 10 שלבים ככה בהתפתחות האבולוציונית של הביטחון, אשר לא ימלט מותח באחת מאלה, כאילו צריך לעבור את כל השלבים האלה, זה לא שכונה פה, האדם עולה כמו תמיד, כמו פסילת הישרים, מלמטה למעלה, ואז הוא אומר דבר חביב, הוא אומר שיש 10 מילים בעברית, שכל אחת מהן מבטאת מדרגה מהמדרגות שאמרנו. אומר, זה בלשון הקודש, יש 10 מילות כנגד 10 מדרגות, ואין, שוב, אני לא אכניס איך כל מילה בדיוק זה מותאם למדרגה, אבל רק סתם לסבר את האוזן, איזה מילים, כמה מילים יש בעברית על ביטחון. תראו איזה יופי, תמיד אם זה כמו, תמיד צוחקים שהאסקימואים, יש להם איזה 50 מילים לתאר שלג, כי זה משהו שמאוד נמצא בחיים שלהם. אז שימו לב, כמה מילים יש בעברית לתאר ביטחון. מפתח, משען, תקווה, מחסה, תוחלת, חיקוי, כן, לחכות, סמיכה, לסמוך על אלוהים, שבר, שבר לא משמעות של משבר, אלא כאילו, יש שבר במצרים, יש כאילו מענה. באלוקים, מסעד וכסל, גם כסל, נכון? כסל זה אצלנו, זה כסל, זה טיפש. לא, זה, בתנך כסל זה ביטחון. השם יהיה בכסלך, השם יהיה בביטחונך, ומי שהוא לא עושה את זה, אז הוא באמת בחילוף אותיות יוצא שחל, אז הוא מתוסכל וכל החיים שלו זה... אבל מכל מקום, זה 10 המילים שמדברות על ביטחון, והוא אומר את המשפט, האלוהים יסימנו מן הבוטחים עליו, הנמסרים לדינו, בנראה ובנסתר ברחביו, אמן. נשלם שער הביטחון לאל אחרון וראשון, ברוך השם, זכינו ללמוד את השער הזה, כאמור, בזאת השם נעשה עוד שיעור שיהיה סיכום של כל השאר, אבל מבחינת התוכן, אז זה הפרק השביעי והאחרון. בזאת השם, שנזכה כולנו לפתוח בקדוש ברוך הוא.